الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שני ט"ו במרחשוון תשפ"ד, מסכת קידושין, דף ע"ח. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, לרפואה שלימה במהרה, ולישועת עם ישראל בארץ ישראל, בעם ישראל כולו, ולהבדיל בין חיים לחיים לעילוי נשמתם של הקדושים והתאורים שחרפו נפשם על קדושת השם ושנטבחו על קדושת השם. והיום הוא היורצייט של מרן החזון איש רבי אברהם ישעיהו בן רבי שמריהו יוסף קרליץ. זכותו הגדולה תגן על בית ישראל לישועה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יומר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. נקרא את תהילים פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונה, נאמר לה אדוני מחסי ומצודתי אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה מיתו, לא תראה מפחד לילה, מחצי עוף יומה, מדבר באופל יעלוך, מכתב ישו צהריים, מפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעונך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצבל לך לשומרך בכל דרכיך, על כפיים יסנוך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני ועיניו אמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו והראו בישועתי. באלוקים נעשה חיל והוא יבוש צרינו. בעזרת השם ובישועתו. הגענו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הגדולה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף עין זין במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין נלמד שדווקא בת חלל פסולה ולא בת חללה? והתשובה, בגזירה שווה לא יחלל זרו, בעמיו מלא יתמה בעל, בעמיו להיחלוש ובסחרים ולא בנקיבות. שאלה שנייה, מניין נלמד שאף היא עצמה מתחללת בביאתו? והתשובה, מלא יחלל זרו, ודורשים מכך שכתוב יחלל ולא יחל, כאילו כתוב לא יחולל זרו, והיינו במי שהיה כשר ונפסל. שאלה שלישית, מה הביאו חללה מוזכרת ומי היא? והתשובה, היינו שהיא קרה מדברי תורה ואין צריכים לפרשה מדברי סופרים, והיינו שלא הייתה לשעת הכושר ונולדה מפסול כהונה. שאלה רביעית, באיזה אופן אם באה אישה שהיא אלמנה גרושה חללה וזונה חייב על כולם ומדוע? בתשובה, כשחלו עליה כסדר הזה, ומשום שבזה כל איסור מוסיף על האיסור הקודם לו. שאלה חמישית, מה נפקמינה בשאלת רב פאפה אם ישראל הבעל אחותו עשה גם חללה או רק זונה? והתשובה, האם כשיבוא עליה כהן אחר כך ילקה גם משום חללה או רק משום זונה? והשאלה האחרונה על דף עין זין, מדוע הוא צריכה התורה לחזור ולכתוב איסור גרושה בכהן גדול? בתשובה, ללמוד שכשם שבעדיות חלוקה גרושה מזונה, כך בכהן גדול חלוקה אלמנה מגרושה. אלה השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו בדף השבעה ושבעים, דף עין זין, במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ט"ו במרחשוון תשפ"ד. עיקר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף השמונה ושבעים, דף עין ח', במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין זין, עמוד א', שש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים תנו רבנן, אלמנה, 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 אינו חייב אלא אחת. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא שדנה במניין החיובים שניתן להתחייב בנשיאת אישה אחת הפסולה לכהונה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, כהן גדול שבא לאישה שהיא אלמנה, אלמנה, אלמנה. אישה שמצד שלושה בעלים שמתו בחיי יש עליה שם אלמנה, אינו חייב מלכות 40 אלא על אחת, וכתם שיבואר לאלן, וכן הבעל אישה שהיא גרושה, 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 שמצד שלושה בעלים שגירשוה יש עליה שם גרושה, אינו חייב מלכות אלא על אחת. אבל הבעל אישה שהיא אלמנה וגרושה וחללה וזונה, בזמן שפסולי הכהונה שהזכרנו הם כפי הסדר שמנינו, שהייתה אלמנה וניסית לאחר ונתגרשה וניסית באיסור לכהן שבזה נעשית חללה, כדין כהן הנושא גרושה שמתחללת בביאתו ואחר כך נבעלה לאחד מן הפסולים או לקרובים בעילת זנות ונעשית זונה, דינו שחייב מלכות 40 על כל אחת ואחת מעבירות אלו. אבל כשהפסולים נעשו בסדר אחר, שבתחילה זינתה מקרובים או מממזר, ואחרי כן באה לה כהן ונתחללה, כיוון שהייתה אישה או זונה הרי שאסורה לכהן ונתחללה בביאתו, ושוב נתגרשה, ולבסוף נתערמלה, נתעלמנה, אינו חייב אלא על עבירה אחת שתתבהר להלן. מבאר את הגמרא את הברייתא. אמר מר, אמר חכם, בברייתא נאמר אלמנה, 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 אינו חייב אלא אחת. מברר את הגמרא, אי אלמנה, 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 איך ידע מבאיזה אופן מדובר? אילי מה אם נאמר שהכוונה לשלוש נשים נפרדות, והיינו שבא על אלמנת ראובן וכן על אלמנת שמעון וכן על אלמנת לוי, עמי, מדוע אינו חייב אלא על עבירה אחת? הרי גופין מוחלקין, הרי שמות מוחלקים, הרי בעל שלושה גופים נפרדים, וכמו כן הרי יש כאן שלושה שמות מוחלקים, נפרדים. גוף מוחלק היינו שבעל שתי נשים שהם אשת איש שחייב שתיים, אף ששתיהם אסורות עליו, בשם אחד של אשת איש מכל מקום הגופים מחלקים. וכן אם שתי אנשים היו נשואות לא עצמו, אלא שהיו נידות ובעל שתיהן, חייב שתיים. ויש שבעל אישה אחת פעם אחת וזהו גוף אחד, אבל התחייב בשתיים משום שמות מוחלקים, כגון שאישה זו הייתה אחותו וגם הייתה נשואה לאיש, הרי יש כאן שני שמות איסור, אחותו ואשת איש. ודינים אלו פרטיהם נתבארו במשנה במסכת קריטות בדף ט"ו עמוד א'. אז אם כן, יש פה שלושה גופים נפרדים, וגם שלושה שמות מוחלקים נפרדים, אלמנת ראובן, אלמנת שמעון ואלמנת לוי, ומדוע לא יתחייב על כל אחת? ואף שמבואר להלן, שאם עבר עבירה אחת כמה פעמים ויתרו בו רק בתחילה, לוקה רק פעם אחת, סוברת הגמרא שכאן שהגופים מחלקים חייב על כל אלמנה ואלמנה, אף שיתרו בו רק בתחילה, אומר התוספות ריד. וממשיכה הגמרא לברר, ואלא אם נפרש שמדובר כאן שבעל אלמנה אחת שלוש ביות זו אחר זו, וכיוון שיש כאן רק גוף אחד אינו חייב אלא על אחת, היחידה מכיצד היה המקרה, אידה לא עטרו בי אם לא יתרו בו לפני כל ביה, אלא רק התראה אחת על הכל, פשיטה אינו חייב אלא אחת, כיוון שיש כאן רק גוף אחד והתראה אחת, ובמה יתחלק לכמה איסורים, ואלא אם נפרש שמדובר כאן דעטרו בי הכל חדה וחדה, שיתרו בו לפני כל ביה וביה, אמה אם מדוע אינו חייב אלא אחת, והתנן הרי שנינו במשנה במסכת נזיר, דף מבית עמוד א', נזיר שהיה שותה יין כל היום כולו ועבר עבירה בכל פעם ששתה, אבל לא יתרו בו אלא פעם אחת לפני ששתה, אינו חייב אלא מלכות אחת, כיוון שהכל נחשב לשתייה אחת ארוכה, אבל אם יתרו בו לפני כל פעם ששתה, שאמרו לו אל תשתה ושתה, ושוב אמרו לו אל תשתה, ואף שיתרו בו הוא שותה, חייב מלכות על כל אחת ואחת, על כל שתייה ושתייה, כיוון שהתראות מחלקות, וכמו כן יש לנו לומר בברייתא, שאם יתרו בו לפני כל ביה וביה, יהיה חייב על כל ביה וביה, גם באלמנה אחת. מבארת הגמרא לא צריכה אין להעמיד את הברייתא, אלא באופן שהכהן גדול בא ביה אחת על אלמנת ראובן, שהייתה גם אלמנת שמעון, ושהייתה גם אלמנת לוי, ומחדש את הברייתא, מהו דתיים השם התאמר, שהרי יש כאן שלושה שמות מוחלקים נפרדים, אלמנת ראובן, אלמנת שמעון ואלמנת לוי, ונחייב אותו שלוש פעמים מלכויות. כמה שמלן, משמיעה לנו הברייתא, שגופים מוחלקים בעינן ולקה, יש צורך שיהיו הגופים נפרדים כדי לחייב על כל אחד ואחד, ואין לנו כאן אלא רק גוף אחד. התבאר בברייתא לאל בדף עין זין עמוד א' שאלמנה וגרושה וחללה זונה בזמן שהם כסדר שנכתב בברייתא חייב על כל אחת ואחת. שואלת הגמרא איתנה, התנה שבברייתא מה איכא סבר? מה הוא סובר? איכא סבר אם הוא סובר כשיטת התנאים הסוברת שאיסור שנוסף עתה חל על איסור על דבר שכבר היה אסור מקודם לעניין שילקה שתיים. ולכך סובר שיסורי אלמנה גרושה חללה וזונה חלים זה על זה ולוקה על כל אחת ואחת, אם כן מדוע הקפידה הברייתא שיחולו סדר הפסולים דווקא לפי הסדר שנקטה? הרי היא פחנמי, גם אם יחולו להפך שבתחילה זינתה ושוב נתחללה וכן הלאה, ילקו על כל איסור ואיסור, שהרי איסור חל על איסור. ואיקה סבר במלומר שסובר התנה כשיטת התנאים הסוברת שאין איסור חל על איסור, אם כן אפילו אם חלו האיסורים כסדר הזה שבברייתא, נמי לא. גם כן לא ילקה על כל אחת ואחת, אלא על הראשון שהאיסורים הבאים שוב לא חלים. משיבה הגמרא אמר רבה, היי תנה, תנה זה שבברייתא איסור חל על איסור ליטלי, כשהאיסור השני לא מוסיף לאסור דבר נוסף שהיה מותר מחמת הראשון, הוא סובר שהשני לא חל על הראשון לעניין שילקה שתיים. אבל איסור מוסיף, איטלי, כשהאיסור השני מוסיף לאסור דבר נוסף שהיה מותר מחמת הראשון, הוא סובר שהשני חל על הראשון. ולכן דווקא לפי הסדר שבברייתא כל איסור מוסיף על קודמו. ומבאר את הגמרא מה נוסף בכל איסור, שהרי אלמנת דינה הוא שאסורה לכהן גדול ושריה ומותרת לכהן אדיוט. הביא עלה אם נעשית גרושה, מיגו די תוסף לאיסורה, מתוך שנוסף בה איסור חדש לגבי כהן אדיוט, שהייתה מותרת בו עד שהתגרשה ומעטה היא אסורה לו באיסור גרושה, היא תוסף לאיסורה, התווסף בה איסור גרושה גם לגבי כהן גדול. ואף שכבר הייתה אסורה עליו, נוסף עליו כעת איסור גרושה שילקה עליה שתיים. ואישה זו, אם היא בת כהן, עדיין נשאר יהיה למיכל מותרת לאכול בתרומה. הביא עלה, ואם היא נעשית חללה, מיגו די תוסף איסורה למיכל בתרומה, מתוך שנוסף בה איסור חדש. שהרי חללה אסורה באכילת תרומה, איתוסף איסורה, התווסף בה איסור חללה גם לגבי כהן גדול, שילקה עליה אף משום חללה. ובזה מובן הסדר שנקטה הברייתא, שנעשית אלמנה ואחרי כן גרושה ואחרי כן חללה, כיוון שבאופן זה, בכל פעם נוסף איסור חדש, ולכן הוא חל על האיסור הקודם. שואלת הגמרא אל הזונה שנקטה הברייתא בסוף, מה איסור מוסיפית בה? במה נאסרה במה שנעשית זונה שלא הייתה אסורה קודם לכן, הרי כבר נאסרה להינשא לכהנים ולאכול תרומה כשנעשית חללה. מיישבת הגמרא אמר רב חנה ברב קטינה, איסור זונה נחשב איסור מוסיף, הועיל ושם זנות פוסל בישראל, שאם אשתו זינתה עם אחר כשהיא תחתיו, נאסרת על בעלה. לכך אף שכאן אין הזנות תחת בעלה, כיוון שמצינו ששם איסור זנות הוא איסור מוסיף, חלו בנוסף לשאר האיסורים השייכים בכהן. וכתב הרשע שמוכח מכאן שבאיסור מוסיף לא צריך שיהיה נוסף בפועל כעת איסור, אלא מספיק שהוא איסור שבכוחו להוסיף עוד איסור, שהרי כאן לא נוסף עכשיו איסור לישראל, כיוון שלא זינתה תחת בעלה, ואף על פי כן, נחשב איסור מוסיף, כיוון שאיסור זנות הוא איסור שבכוחו להוסיף איסור לישראל, אם יהיה זנות תחת בעלה. אבל החזון איש כתב שכוונת הגמרא, שהוא איסור חמור משום שהוא אוסר גם לישראל, ולכן חל הוא אף שהוא לא איסור מוסיף, ולא איסור כולל. כדבריו של החזון איש, משמע בתוספות במסכת יבמות בדף פה עמוד ב', דיבור המתחיל הוא לרבי מתיה. ויהיה הגמרא ברייתא שעוסקת בעניין איסור חל על איסור באיסורי כהונה. תני תנא קמיה דרב ששת, החכם שהיה בקיא בברייתות על פה, אמר ברייתא לפני רב ששת. נאמר בפסוק לגבי כהן גדול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ג, והוא אישה בבתוליה ייקח. ונאמר בפסוק שאחריו אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח. וכך נאמר בברייתא, כל שהוא בייקח, כל אישה שכשהיא בתולה נאמר בה ייקח, דהיינו שראויה היא לכהן גדול, שאינה אסורה לו משום איסור נוסף, אלא רק שלא תהיה בעולה מכבר, הרי הוא בלא ייקח, יש לה כהן גדול איסור לא ייקח, כאישה זו אלמנה. אבל כל שאינו בייקח, כל אישה שגם, שכשהיא בתולה לא נאמר בה ייקח, שאסורה לו משום איסור אחר, אינו באיסור לא ייקח. כשתהיה זו אלמנה, שלכן נסמכו שני פסוקים אלו זה לזה. ולומדים מכאן שאיסור אלמנה נאמר בכל אישה ראויה לכהן, פרט לכהן גדול שבא על אחותו אלמנה, שכיוון שאף ביותו בתולה הייתה אסורה עליו משום אחותו, שוב לא חל עליה איסור אלמנה ואינו לוקה עליה משום איסור כהונה, כי אם על איסור אחותו בלבד. אמר לי, אמר רב ששת, לאותו חכם שאמר את הברייתא הזו לפניו, דאמר לך, מי שאמר לך את הברייתא הזו מעני, מי הוא אותו תנה, וכמו מי הוא סובר, בהכרח יש לומר שבשיטת רבי שמעוני. דאמר שסובר אין איסור חל על איסור, דתניא כך למדנו בברייתא, המופיעה במסכת כריתות, בדף כ"ג ובמסכת שבועות בדף כ"ד ובמסכת פסחים בדף ל"ו ובמסכת נזיר בדף ד'. רבי שמעון אומר, אדם האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור מכרת שיש על האוכל שאר מאכלים ביום הכיפורים, משום שאין איסור אכילה ביום הכיפורים חל על איסור נבלה שכבר היה מקודם. ואף אם נתנבלה הנבלה ביום הכיפורים עצמו, מכל מקום הייתה אסורה עליו קודם יום הכיפורים משום עבר מן החי. שכשנתקדש היום עדיין הבהמה הייתה חיה ואסורה באכילה בלא שחיטה. וכמו כן אין איסור אלמנה חל על איסור אחותו שהיה עליה מקודם. דאי רבנן, כי אם נאמר שהברייתא נאמרה בשיטת חכמים, אמרי, איסור חל על איסור, והאוכל לבלה ביום הכיפורים חייב קראת, ומדוע לא יחול איסור אלמנה על איסור אחותו? דוחה הגמרא את דברי רב ששת ואומרת אפילו תאי רבנן. אפשר לומר שהברייתא נאמרה גם לפי חכמים כיוון דכי אמרי רבנן. זה שסוברים חכמים שאיסור חל על איסור, אני מילא זה דווקא באיסור חמור על איסור קל. כגון יום כיפורים שנחשב איסור חמור, משום שהוא בקראת על איסור נבילה שהוא רק בלב. אבל איסור קל על איסור חמור, כגון איסור אלמנה הקל, שהוא רק בלב על איסור אחותו החמור שהוא בקראת, לא חיל. לא חל גם לשיטת חכמים ואינה אסורה עליו אלא משום אחותו. מביאה הגמרא דעה נוספת באיזו שיטה נאמרה הברייתא. איכא דאמרי יש אומרים אמני רבנני. ברייתא זו שהביאה לימוד מיוחד מפסוק שלא יחול איסור אלמנה על איסור אחותו, ודאי מדברי רבנני. דאמרי שסוברים חכמים לעניין נבילה ביום הכיפורים שאיסור חל על איסור. ולכך הוא צריכה ברייתא ללמוד מפסוק שאיסור אלמנה לא יחול על איסור אחותו הקיים, והטעם שמכל מקום אינו חל, כיוון כי אמרי רבנן איסור חל על איסור, מתי חכמים אמרו שאיסור חל על איסור, אני מילי זה דווקא באיסור חמור על איסור קל. אבל באיסור קל על איסור חמור, לא חיל, האיסור אינו חל, ולכן איסור אלמנה שהוא קל, לא חל גם לשיטת חכמים. ומסתבר לומר שברייתא זו סוברת כחכמים, מדוע? דהי רבי שמעון, אם נאמר שהברייתא הזו היא שיטת רבי שמעון, יש להקשות על כך שנמצא שהברייתא לא מחדשת כלום. השתא אחר שלמדנו בדין נבילה ביום הכיפורים של רבי שמעון, איסור חמור יום הכיפורים על איסור קל, נבילה לא חיל, אינו חל, איסור קל, איסור אלמנה, על איסור חמור, על איסור אחותו, מבעיה? האם צריך להשמיענו על ידי לימוד מפסוק שלא יחול? מבינים זאת לבד, וממה שנקטה הברייתא להשמיענו אופן שלא יחול איסור קל על איסור חמור יש להוכיח, שדיברה בשיטת חכמים ובאה להשמיע שבאופן כזה מודים חכמים לרבי שמעון. דוחה הגמרא את ההוכחה של האיכא דאמרי, ואומרת באמת הברייתא סוברת כרבי שמעון שלעולם אין איסור חל על איסור, מכל מקום הוא צריכה הברייתא לחדש שאיסור אלמנה לא יחול על איסור אחותו. כיוון שמהו דתי מיינו סבורים לומר איסור כהונה שייני, שונה משאר איסורים, כיוון שהוסיפה התורה מצוות יתירות שנוהגות רק בכהנים, ואף רבי שמעון מודה שהוא חל על איסור אחר שאינו של כהונה, כמה שמלן לכך באה ברייתא להשמיע לנו, שדין איסורי כהונה הוא כשאר איסורים ואינו חל על איסור אחר. ולמסקנה נחלקו הראשונים, הרמב"ן במסכת יבמות הוכיח מסוגייתנו של רבנן איסור מוסיף קל לא חל על איסור חמור, ומפואר מדבריו שהוא סובר שהעיקר כדעה בגמרא שמעמידים את הברייתא כרבנן. ולא היה דרמה כתב שהעיקר כדעה בגמרא שהברייתא סוברת כרבי שמעון, אבל לרבנן איסור חל על איסור אפילו באיסור קל על איסור חמור. וכך משמע מדברי הרמב״ם שהשמיט את המבואר בסוגייתנו שאיסור אלמנה לא חל על איסור אחותו, ומוכח שהרמב״ם לא פוסק את הברייתא ששנו לפני רב ששת להלכה משום שהיא דעת יחיד. מבררת הגמרא מאיזה איסורי ביה נעשית האישה חללה. אמר לי רב פאפה לאביי, דבר זה פשוט לי שישראל הבא על אחותו זונה משבילה, הוא עושה אותה לזונה בביאתו. דהיינו שאם אחריו יבוא עליה כהן, ילקה משום זונה ונעשית זונה משום שנבעלת בעילת זנות מבעל שאסור לה. אמנם אני מסתפק, אומר רב פאפה לאביי, האם גם חללה משבילה, האם גם הוא עושה אותה בביאתו חללה או לא משבילה, או שלא נעשית חללה בביאת אחיה, בצדדי הספק הם, מי אמרין הנעים נאמר כאן קל וחומר שאם מחייבי לוין לחוד שהם אלמנה וגרושה ושאר פסולי כהונה אביה חללה נעשית חללה, אם כן מחייבי קריטות כגון הבעל אחותו שהם בחיוב קראת לא כל שכן שתעשה חללה, שרי חייבי קריטות חמורים יותר מחייבי לוין. זה צד אחד של הספק, או דילמה או שמה נאמר שהדין הוא שאין נעשית חללה אלא מאיסור כהונה, מביאה אסורה מדין כהונה ולא מביאת איסור הנוהג גם בישראל. אמר להישיב הבעל לרב פאפה, הדין הוא שאין חללה אלא מאיסור כהונה בלבד. ומביאה הגמרא מקור לדינו של אביי. אמר רב אמינא המילתא, דאמו רבנן, מנין נלמד הדין הזה שאמרו חכמים שאין חללה אלא מאיסור כהונה? דתניא, שנינו בברייתא, המופיעה בתורת כהנים, על פרשת אמור, נאמר בדיני כהן גדול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, בפרשת אמור אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח. ומבאר את הברייתא מה מלמד אותנו הפסוק בכל איסור שנאמר כאן. מבאר את הברייתא לא יאמר הפסוק איסור גרושה בכהן גדול ותיתי ונדע שגרושה אסורה בו מלימוד של קל וחומר מכהן אדיוט. ואנה אמינה, ואני אלמד קל וחומר כזה. השתא, אם לכהן אדיוט הדין שגרושה אסורה, כאן נאמר בו אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו כי קדוש הוא לאלוקיו, לכשנעשה אותו כהן אדיוט לכהן גדול מבעיה, האם צריך הפסוק ללמדנו שעדיין הוא אסור בזה? וכיוון שכן, למה נאמרה לשם הנכתב איסור גרושה בפסוק? אלא ללמדנו שכשם שחלוקה גרושה בלב נפרד מזונה וחללה שהם כלולות שניהם בלב אחד, בפרשה של כהן אדיוט ולוקים עליה בפני עצמה, כך חלוקה גרושה בכהן גדול עניין שילקו עליה בפני עצמה. אף שבפרשה של כהן גדול היא כלולה בלב אחד עם שאר פסולי הכהונה. שואלת הגמרא, הרי פשיטה הוא שכהן גדול ילקה על גרושה בפני עצמה, וכי הקדושה של הכהן מיגרא גרא נחסרה בזה שנעשה לכהן גדול? מה פתאום שנעלה על דעתנו שלא ילקה על מה שלקה כשהיה כהן אדיוט? משיבה הגמרא אל הכוונת הברייתא היא כך, כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן אדיוט ולוקים עליה בפני עצמה, כך גם אלמנה חלוקה מגרושה וחללה וזונה בכהן גדול, שאם האישה שבאה עליה כהן גדול הייתה אלמנה וגרושה וחללה וזונה, חייב מלכות על כל אחת ואחת. אז רש"י מפרש הלימוד הוא שעליו שעליו של אלמנה בכהן גדול לא נכתב בנפרד אלא כולל את כל האסורות לו, בכל זאת אנו לומדים מגרושה, שאם הייתה אישה אחת שהייתה אלמנה גרושה חללה וזונה, ילקה על איסור אלמנה בפני עצמו, מלבד מה שילקה על איסורי גרושה חללה וזונה. ולולא הפסוק היה אפשר לומר, שרק על איסורי גרושה חללה וזונה לוקה על כל אחד בפני עצמו, משום שבכהן אדיוט נכתב על איסור גרושה עליו בפני עצמו, ולומדים מזה גם על איסורי חללה וזונה שכתובים שם, שלוקים על כל אחד בפני עצמו, אבל איסור אלמנה שכתוב רק אצל כהן גדול, אי אפשר ללמוד מאיסורי כהן אדיוט. ואילו הרמב״ם בספר המצוות לא תעשה קוף סמך א' פירש שלולי הפסוק היה אפשר לומר שאם כהן גדול יישא שתי נשים, אחת אלמנה והשנייה גרושה, ילקה רק פעם אחת משום שהלב של אלמנה נכתב יחד עם גרושה זונה וחללה. ולכן היה אפשר לומר שהוא לב שבכללות, והיינו שהוא לב אחד שכולל גם אלמנה וגם גרושה, ולא ילקה שתיים. ואומנם אם יישא שתי נשים שאחת גרושה ואחת חללה, ילקה שתיים משום שבכהן אדיוט נאמר לב על גרושה לבד. ומזה נלמד גם לחללה וזונה שכל אחד מהם הוא לב בפני עצמו. וממילא לוקה על כל אישה. אבל איסור אלמנה שהוא רק לכהן גדול, אי אפשר ללמוד מסורי כהן אדיוט. מביאה הגמרא את המשך הברייתא. חללה למה נאמרה בפסוק של כהן גדול, שכבר נאמר איסור זה בפרשת כהן אדיוט, אישה זונה בחללה לא ייקחו. מבארת הברייתא שתיבת חללה בא ללמדנו שאין נעשית חללה אלא מאיסור כהונה. ומכאן המקור למה שנאמר לאל שאין נעשית חללה אלא מאיסורי כהונה. וכתב רש"י, שמהסדר של הפרשה שכתוב חללה אחרי אלמנה וגרושה נלמד שחללה הוא רק מאיסורי כהונה כמו אלמנה וגרושה שאיסורה נוהג רק בכהנים. ולכן לא כתבה זאת התורה אחרי זונה כיוון שמצינו זנות שאוסר גם בישראל. מבארת הברייתא עוד, זונה למה נאמרה בפסוק של כהן גדול? מבארת הברייתא תיבת זונה נאמרה לגזירה שווה, שהרי נאמר כאן בכהן גדול זונה ונאמר להלן בכהן אדיוט זונה. מה כאן בכהן גדול זרו נעשה חולין מהכהונה שכתוב בו ולא יחלל זרו, אף להלן בכהן אדיוט הבא על אישה מאיסורי כהונה, זרעו נעשה חולין. לאחר שהתבהר שאין חללה אלא מאיסורי כהונה, לומדת הגמרא דין נוסף. אמר רבה שילקח, כיוון שהדין הוא שאין נעשית חללה אלא מאיסורי כהונה, כהן הבא על אחותו, זונה משבילה. הוא עושה אותה בביאתו זונה, שרי נבלה בעילת זנות, מאסור לה, ומעתה כהן הבא עליה ילקה משום זונה. אבל חללה לא משבילה. אינו עושה אותה בביאתו, כיוון שביאה זו אסורה משום אחותו ולא מאיסורי כהונה. ואין כהן הבא עליה לוקה עליה משום חללה. ולעניין הוולד הנולד מביאה זו, יש אומרים שאף הוא ממזר, מכל מקום יש לו קדושת כהונה ואוכל בתרומה, ויש אומרים שהוא ממזר ודינו כזר גמור. כך אומר המאירי. חזר ובא עליה הוא עצמו או כהן אחר, עשה חללה, שהרי מחמת ביאתו הראשונה נאסרה משום זונה, שאיסור זה נוהג רק בכהונה. שואל הריטב"א, מדוע רק כשחזר ובא עליה עשה חללה? הרי כבר בתחילת הביאה הראשונה נעשית זונה כמבואר במסכת יבמות בדף נ"ג עמוד ב' שתחילת ביאה דינה כביאה לכל דבר ובגמר ביאתו הראשונה נעשית חללה. הוא מתרץ לפי מה שמבואר לאל בדף י' עמוד א' שתחילת ביאה דינה כביאה רק אם לא גמר ביאתו, אבל אם גמר את הביאה דעתו על גמר הביאה ורק אז נעשית זונה. ורק אם חזר ובא עליה עשה חללה. דנה הגמרא במספר החיובים ששייכים בכהן הנושא אישה אסורה לו. אמר רב יהודה כהן גדול בלקיחת אלמנה לוקה שתיים. וכן כהן אדיוט בגרושה וחללה, שהרי גם כהן אדיוט מחלל בביאתו. כך אומר רש"י. אז אם כן, אמר רב יהודה כהן גדול בלקיחת אלמנה לוקה שתיים, אחת כשקיצה משום שעבר על הנאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, ואחת על הבעילה משום לא יחלל, שחילל את האישה בביאתו. והלא יחלל האמור כאן הוא איסור על חילול האישה, משום שלאל בדף ע"ז עמוד א' דרשו מלא יחלל שגם האישה נפסלת על ידי ביאת הכהן. ונמצא שהלא יחלל מתפרש גם על מה שמחלל את האישה מלבד מה שמחלל את הזרע, ולכן לוקה על חילול האישה. ומדובר כאן שיתרו בו על שני האיסורים ולכן לוקה על שניהם. כך אומר הריטב"א. שואלת הגמרא, וליל קינמי שילקה עוד על בעילה משום לא יחלל זרעו, שכשם שחילל אותה גם זרעו נתחלל? משיבה הגמרא, רב יהודה דיבר באופן שלא גמר ביאתו ונמצא שלא היה כאן חילול זרע. והיה כאן רק חילול האישה לחוד, שאף בערה בתחילת הביאה היא מתחללת. שלגבי איסורי ביאה לא חילקה תורה בין ביאה לביאה, אלא בין המערה ובין הגומר, כולם שם ביאה עליהם לכל דבר, כמבואר במסכת יבמות בדף נ"ג עמוד ב'. מה תברה ומקשרה והשנינו במשנה במסכת מכות דף י"ג עמוד א', כהן גדול שבא על אלמנה והיא גם גרושה, לוקה שתיים משום שני שמות, משום איסור אלמנה ומשום איסור גרושה, מה הילה והאם לא משמע מלשון המשנה, שלוקה רק משום שני שמות ותו לא ולא יותר. ולדברי רב יהודה היה לו ללקוט יותר, שהרי מלבד איסור הביאה יש בה גם את האיסור שלא יחלל. ותרץ את הגמרא, לא, אין כוונת המשנה שיש כאן שני שמות של אלמנה וגרושה ללקוט שתיים ולא יותר, אלא כוונת המשנה שיש כאן שני שמות של אלמנה וגרושה על איסור זה של לא ייקח, ושני שמות של אלמנה וגרושה על איסור זה של לא יחלל. שואלת הגמרא, יחי, אם כן, שמשום גרושה לבד לוקים שתיים, אימה סיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, נאמר שם שכהן בגרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת, ולדברי רבי יהודה הרי לוקה שתיים. עונה הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת המשנה, שאינו חייב אלא על אחת על איסור אחד, דהיינו משום גרושה, ולעולם לוקה עליה משום שני שמות, על הלקיחה ועל החילול, אבל על חלוצה אין לוקים כלל, כיוון שאסורה רק מדי רבנן. מקשה על כך הגמרא, וכי חלוצה אסורה רק מדי רבנן? חלוצה הכוונה אישה שמת בעלה בלא זרע ויש לו אח, אסורה להינשא לאחר, מפני שהיא זקוקה שאח ייבם אותה או יחלוץ לה, ומשחלץ לה נקראת חלוצה וחכמים אסרו אותה לכהונה. אז שואלת הגמרא, וכי חלוצה אסורה רק מדי רבנן, שלכן אומרת המשנה שאין לוקים עליה, והתניא שנוי בברייתא, המופיעה במסכת יבמות בדף כ"ד עמוד א', נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ז', ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, מבררת הברייתא, אין לי לאסור לכהן אלא גרושה, חלוצה מניין שאסורה לכהן? דורשת הברייתא תלמוד לומר ואישה, אבב היתרה בא להוסיף חלוצה, וכיוון שאיסור חלוצה נדרש מפסוק, אם כן היא אסורה מהתורה. אז למה אתה אומר שחלוצה אסורה רק מדי רבנן? מתרצת הגמרא, חלוצה אכן אסורה רק מדי רבנן. וקרא, הפסוק שדרשה ממנו הברייתא הוא בדרך אסמכתא בעלמא, שחכמים הסמיכו את דבריהם על לשון הפסוק. ויש אומרים שעשו זאת חכמים כדי להחזיק את הדין שיסברו העם שהוא מהתורה ולא יזלזלו בו. כך נאמר במעריל. ויש אומרים שבעצם התורה התכוונה לאותה דרשה שראוי לעשות, כן? אלא שהתורה לא קבעתו חובה, ומסרה את הדבר בידי חכמים שאם ירצו, יקבעו חובה. כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין כהן שקידש אישה פסולה, אבל לא בעל. אמר אביי, קידש הכהן את אחת מהאסורות לו. כהן גדול אף את האלמנה וכהן אדיוט את הגרושה ושאר האסורות בשניהם. לוקה, וכשבעל לוקה פעם שנייה, כשקידש לוקה משום לא ייקח, שלשון כיחה היא הקניין שעושה בה, וזה מעשה הקידושין, וכשבעל לוקה משום לא יחלל, שבבעילה הרי הוא מחלל את האישה. רבא אמר, אם בעל אחר שקידשה לוקה על הבעילה ואף על הלקיחה. אבל אם לא בעל לבסוף אינו לוקה כלל, אף לא על הלקיחה, משום דכתיב, לא ייקח ולא יחלל. מה טעם אמרה תורה לא ייקח? משום שלא יחלל אותה בביא הטוב, אם כן כשקידש ולא בעל לא חיללה ולא עבר על איסור כלל. מביאה הגמרא אופנים שבהם מודים אביי ורב הזה לזה. ואף שאביי מחייב באיסורי כהונה, אף על קידושין בלבד, מודה אביי לרבה במחזיר גרושתו משניסית שעבר על מה שנאמר בתורה. בספר דברים פרק כ"ד פסוק ד', לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא טמאה, שאם רק קידש אותה ולא בעל שאינו לוקה על הלקיחה. ואף שבלשון הכתוב יש הזרה על הלקיחה והיינו הקידושין, מכל מקום אינו חייב עד שיבעול. כיוון שלקחתה לו להיות לו לאישה, אמר רחמנה. תלתה התורה במפורש את הקידושין בביאה. כלומר, איזה לקחתה, איזה קידושין, אסרה התורה רקיחה כזו שבסופה להיות לו לאישה, שהיא הביאה, ובקידש לחוד הלקה אין כאן קידושין של ביאה. אבל באיסורי כהונה לא תלתה הקידושין בביאה, שהרי נאמרו האיסורים של הקיחה והאיסורים של הביאה בלווי נפרדים. ואף שסובר רבה שבכדי ללקוט באיסורי כהונה צריך שיקדש ויבעל, מודה רבה לאביי בכהן גדול בלקיחת אלמנה, שאם בעל אותה ולא קידש שלוקה, כיוון שאין הבעילה תלויה בקידושין, שהרי ולא יחלל זרו בעמיו, אמר רחמנה, להזיר כהן שבא לאלמנה, והרי בבעילתו הוא חילל את האלמנה ואת זרו, אף שלא קדמו לכך קידושין. אומרת הגמרא, ושניהם, אביי ורבה, אף שבאיסורי כהונה לדברי שניהם לוקה על ביאה לחוד אף בלא שקדמו לו קידושין. מודים הם במחזיר את גרושתו לאחר שניסית לאחר ונאסרה עליו, שאם רק בעל ולא קידש אינו לוקה על הבעילה, משום שלא פירטה התורה לאו על הביאה בפני עצמה, אלא דווקא כשהיא בדרך ליקוחין אסרה תורה, ובתוסות גרסו דרך הוויה אסרה תורה, כמשמעות הפסוק לקחתה, והיינו דרך קידושין, ורק אז. יש איסור בלהיות לו לאישה, דהיינו ביאה. וכתב הרתבה שאם בעל וקידש ילקה רק אחת, משום שהתורה ערבה את הקידושין והביאה, שהרי הכתוב, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה, להיות לו לאישה, ומשמע שזה לאו אחר קידושין וביאה יחד. אבל הרשש חולק וכותב, שממה שלא אמרה הגמרא ששניהם מודים שאם קידש ובעל לוקה אחת, משמע שילקה שתיים. מסיים הרשש וכותב, אבל ברמב״ם לא משמע כן. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל זכר. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את עמו של רבי יהודה, תניא, שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, בת גר זכר פסולה לכהונה כבת חלל זכר, והדין נותן, וניתן ללמוד זאת מקל וחומר, מה חלל שבא מטיפה כשירה, שאביו ישראל כשר, אף על פי כן, ביתו פסולה לכהונה, כדרשת הגמרא לעיל בדף עין זין עמוד א', מקיש הכתוב, זרעו לא, מהו החלל מחלל זרעו, אף זרעו, דהיינו בנו מחלל זרעו, גר שבא מטיפה פסולה שנולד מאב גוי אינו דין, האם לא נלמד מקל וחומר שביתו פסולה לכהונה? ומביאה הגמרא שלכאורה יש לפרוח את הקל וחומר. שואלת הגמרא מה לחלל שהוא חמור, שכן יצירתו נעשתה בעבירה, שנתעברה עמו מביאת איסור, ולכן התורה פסלה את ביתו. אבל הגר שנולד להורים גויים אין עיבורו מביאת איסור, וייתכן שמשום כך ביתו כשרה לכהונה. דוחה הגמרא לא ייתכן שסיבת החומרה בחלל עם מחמת שיצירתו בעבירה, שכן כהן גדול באלמנה יוכיח שאין יצירתו של הכהן גדול בעבירה, וביתו שנולדה מאלמנה פסולה לכהונה, ושוב ניתן ללמוד בת גר שתיפסל לכהונה בקל וחומר מבת חלל. מקשה הגמרא שאין זו דחייה נכונה, שרימה לכהן גדול באלמנה, שכן ביאתו באלמנה הייתה בעבירה, וייתכן שלכן פסלה התורה את הבת הנולדת מן הביאה הזו, אבל הגר שבא לישראלית ביתר, שם הביתו כשרה לכהונה. מתרצת הגמרא, אין ללמוד מכהן גדול באלמנה שביאת עבירה היא סיבת פסול הבת, שכן חלל יוכיח שאף שאין הביאה בעבירה, שכן בא לישראלית ביתר, ובכל זאת ביתו פסולה, ומעטה ניתן לחזור ללימוד מחלל על ידי במאה הצד. במאה הצד הוא אחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, ונקרא גם בניין האב משתי כתובים. באופן הלימוד הוא, על ידי הצד השווה שבשני המלמדים, שאם אי אפשר ללמוד מאחד מהם, מפני שיש בו חומרה מסוימת שאינה בדבר שאנחנו באים ללמוד ממנו, מוכיחים מהמלמד השני שאין בו את אותה חומרה, ובכל זאת נוהג בו הדין הנידון, ואם כן לא החומרה היא הגורמת את הדין, אלא הצד השווה שבשני המלמדים. ונאמר שחזר הדין לא ראי זה כראי זה, לא סיבת יצירה בעבירה כמו חלל גורמת הפסול, שהרי כהן גדול באלמנה אין יצירתו בעבירה, ולא סיבת ביית עבירה כי כהן גדול באלמנה גורמת הפסול, שהרי חלל אין ביאתו בעבירה. ולכך יש לנו לומר שהצד השווה שבהן, המידה ששווה בשניהן, היא גורמת שביתם פסולה לכהונה, והיא שאינן ברוב הקהל, שהם חלוקים מרוב הקהל בכך שזה יצירתו בעבירה וזה ביאתו בעבירה. ויד רמה בייר, מה הכוונה שאינן ברוב הקהל? שאינם באים מתוך רוב הקהל, שאינם מגיעים לא מלווים ולא מישראלים, אלא שייכים רק בכהנים. אף אני אביא את הגר שיש בו מידה זו, שאינו ברוב הקהל מצד שנולד מטיפה פסולה, ואם כך יש ללמוד שאף הוא ביתו פסולה לכהונה. משיבה הגמרא ללימוד במה הצד מחלל ואלמנה, מה להצד השווה שבהן? למידה המשותפת לשניהם, שכן יש בהם גם צד עבירה, שנעשתה אצלם עבירה. החלל נתחלל על ידי עבירה, והכהן גדול בא לאלמנה בעבירה, וניתן לומר שמידה זו היא הגורמת שביתם פסולה. אבל בגר הבעל ישראלית לא נעשתה שום עבירה, אין ללמוד שגם ביתו פסולה. לומדת הגמרא במאה הצד ממלמד אחר. בתחילה כשביקשה הגמרא ללמוד שבת גר תיפסל בקל וחומר מבת חלל, דחתה הגמרא שאין ללמוד מחלל, שכיוון שיצירתו בעבירה שם הסיבה זו היא הגורמת לפסול הבת. רוצה כעת הגמרא להוכיח שאין יצירתו בעבירה גורמת לפסול. לא תימא אל תאמר שכהן גדול באלמנה יוכיח שאף שאין יצירתו בעבירה ביתו פסולה, כיוון שביאתו בעבירה וייתכן שמחמת כן ביתו פסולה, אלא אם את אומר שמצרי ראשון, מצרי שהתגייר שאסור לבוא בקהל ונשא מצרית, יוכיח שאין יצירתו בעבירה ולא ביאתו בעבירה, וביתו פסולה לבוא בקהל. שהרי דור שני בגירות, ואמרה התורה שרק דור שלישי של גירים מצריים מותר בקהל, ואף שהוא פסול ייחוס לכל קהל ישראל ולא רק לכהונה, יש בכך כדי שלא לפרוח שיצירה בעבירה היא מה שגורם את הפסול, שכן מצינו, שאף שאינה יצירה בעבירה, ישנם סיבות לפסול. דוחה הגמרא ואומרת, מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבוא בעצמו בקהל כלל, וניתן לומר שלכן ביתו פסולה, אבל גר שמותר לבוא בקהל, שם הביתו כשרה לכהונה. משיבה הגמרא, חלל יוכיח שמותר לבוא בקהל וביתו פסולה, ומוכח שאין שייכות בין היתר אדם עצמו לבוא בקהל לפסול ביתו. וכיוון שכן חזר הדין לא ראי זה כראי זה, לא סיבת יצירה בעבירה כמו חלל גורם את הפסול, שכן מצרי ראשון, אף שאין יצירתו בעבירה, פסולה ביתו, ולא סיבת מה שאינו ראוי לבוא בקהל גורמת את הפסול, שהרי חלל ביתו פסולה אף שהוא עצמו מותר בקהל. ולכך יש לומר שהצד השווה שבהן, המידה ששווה בשניהם היא הגורמת שביתם פסולה לכהונה, והיא שאינן ברוב קהל, שהם חלוקים מרוב הקהל, שזה יצירתו בעבירה וזה אינו ראוי לבוא בקהל, וביתו של כל אחד פסולה לכהונה. אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל, שבא מטיפה פסולה, ולכן ביתו פסולה לכהונה. דוחה הגמרא את הלימוד הזה, שכן מה לצד השווה שבהן, למידה המשותפת לשניהם, לחלל ולגר מצרי, שכן שניהם פוסלים את האישה לכהונה בביאתם. שכן הביאה הגמרא ברייתא לעיל בדף ע"ד עמוד ב', בין 9 שנים ויום אחד הראוי לביאה, שהוא גר מצרי או חלל, פוסל את האישה בביאתו. מה שאין כן גר רגיל, לא מצינו שפוסל את האישה בביאתו. נמצא עד עכשיו שהגמרא דוחה את הדרכים ללמוד שבת הגר זכר פסולה לכהונה על ידי הצד השווה של חלל וגר מצרי, כיוון ששניהם פוסלים את האישה בביאתם, מה שאין כן בגר רגיל. מבארת הגמרא כיצד רבי יהודה לומד שבת גר פסולה. מבארת הגמרא ורבי יהודה אומר שבת גר פסולה לכהונה, סובר שגר רגיל נמי גם כן פוסל את האישה בביאתו. ומה איתי לה? והוא לומד זאת בלימוד במה הצד מהי דינה, מאותו לימוד עצמו שלמד משם שביתו נפסלת לכהונה. וכך הוא הלימוד, מה חלל שבא מטיפה כשירה פוסל בביאתו את האישה, גר שבא מטיפה פסולה לו כל שכן שיפסול בביאתו את האישה, ואם תשיב שמה לחלל שכן יצירתו בעבירה, גר מצרי שאין יצירתו בעבירה יוכיח, ונלמד מחלל וגר מצרי שאינם ברוב קהל ופוסלים את האישה בביאתם, אף אני ואלמד גר שאינו ברוב קהל ופוסל את האישה בביאתו, וכיוון שכך אפשר ללמוד את דין בת הגר מבת החלל, ובמה הצד מחלל וגר מצרי, ואי אפשר לדחות שטעם הפסול בהם הוא משום שביאתם פוסלת את האישה, שהרי לרבי יהודה אף ביאת גר רגיל פוסלת את האישה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, ישראל שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה, וגר שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה. ורשי לאל בדף עין זין עמוד א' ביאר שרבי אליעזר בן יעקב סובר שאין ללמוד מהצד השווה, כיוון שהחומרה של המלמדים אינו שווה, שהרי החומר של חלל הוא שיצירתו בעבירה, ואילו החומר של מצרי ראשון הוא שאינו ראוי לבוא בקהל. וזהו הנקרא בלשון השס, כאמור במסכת מכות דף ד' עמוד ב', צד חמור, כלומר, שהצד השווה הוא רק במה שלכל אחד מהמלמדים יש איזה חומרה, אבל אין החומרות שוות. ונתבהר במסכת מכות בדף ד' עמוד ב', שלפי שיטה אחת לא פורחים על הצד השווה מחומרות שיש בשני המלמדים, אם בכל אחד יש חומרה אחרת. אז אם כן, שנינו במשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, ישראל שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה, גר שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה. מביאה הגמרא שיטה נוספת בדין בת הגר לכהונה, תניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, גיורת שהתגיירה בקטנותה כשהיא פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, שלא הייתה ראויה לביאה בעודה גויה, כי מעבר לגיל 3 היא אסורה באיסור זונה. אז רבי שמעון בן יוחאי אומר, גיורת שהתגיירה בקטנותה שהיא פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, שלא הייתה ראויה לביאה בעודה גויה, כשרה להינשא לכהונה, שנאמר במלחמת מדיין, שאמר משה לאנשי הצבא באים מהמלחמה, ספר במדבר פרק למד א' פסוק חי, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם. וסבר רבי שמעון שאמר להם כן, כדי שיוכלו לישא אותן לנשים. ועלו גם פנחס הכהן היה עמהם בין היוצאים למלחמת מדיין, וכיוון שאמר זאת משה לכולם, גם לפנחס הכהן בכללם, מוכח שגם הוא פנחס הכהן יכול לקחת לעצמו לאישה מהטף שבבנות מדיין שאינן ראויות עדיין לביאה. מבארת הגמרא ורבנן, התנאים שחולקים על רבי אליעזר בן יעקב במשנה כיצד יפרשו את הפסוק. מבארת הגמרא, רבנן מפרשים, החיו לכם אותן שינסו לעבדים שלכם. ולשפחות, נמצא שיש 4 שיטות בדין בת גירים לכהונה, 3 שיטות במשנה ואחת בברייתא. א', לרבי יהודה בת גר זכר פסולה ואפילו נשא ישראלית. ב', לרבי אליעזר, אם יש צד אחד ישראל מכשיר אבל גר וגיורת שניסו ביתם פסולה. ג' לרבי יוסי, אפילו גר שנשא גיורת ביתו כשירה, אבל צריך שתהיה הורתה ולידתה בקדושה. דלת לרבי שמעון בברייתא, אפילו גיורת עצמה כשרה ובלבד שהתגיירה פחותה מבת שלוש, שלא הייתה ראויה לביאה בגויותה. מבארת הגמרא מניין למדו התנאים את שיטתם, וכולן כל התנאים מקרא אחד דרשו מאותו פסוק למדו את שיטתם. נאמר בספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק כ"ב, אלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל. רבי יהודה סברה דאית כל זרע מישראל עד שיהיה כל עיקר שנקרא זרע, דהיינו הזרע שבא מן האב מישראל. ולכן בת גר זכר פסולה שעיקר הזרע שנולדה ממנו אינו מישראל. שהרי התולדות מתייחסים לפי האב, שנאמר למשפחותם לבית אבותם, ונמצא שהאבות הם עיקר הזרע. כך מסביר היד רמה. רבי אליעזר בן יעקב סבר, כיוון שכתוב מזרע משמע ואפילו מקצת זרע, אפילו שיש רק מעט זרע מישראל כגון הזרע שלהם, גם אני מכשירו וקורא עליו בתולות מזרע בית ישראל, ולכן גר שנשא בת ישראל ביתו כשרה. רבי יוסי סבר, מי שנזרעו בישראל, שהייתה הורתה בקדושה לאחר שהתגיירו הוריה, נחשבת לזרע ישראל, ולכן אף בת גר וגיורת כשרה. רבי שמעון בן יוחאי סבר, מי שנזרעו בתוליה בישראל, מי שגדלו ונגמרו בתוליה, מי שבא לכלל ישראל, דהיינו מי שנעשית בת שלוש שנים אחרי שנתגיירה, היא נקראת מזרע ישראל ומותרת לכהונה. רבי שמעון דורש את הפסוק בתולות מזרע בית ישראל, שבתולות הכוונה לבתולים שלה שיהיו מזרע גידולי יהודי. ולא כחולקים שמפרשים שהבתולה, דהיינו האישה עצמה, צריכה להיות מזרע ישראל. אמר לרב נחמן לרבה, רב נחמן שאל את רבה, היקרא הפסוק בספר יחזקאל שהובא לאל, יש בו תמיה. רישא, תחילת הפסוק שאומר לא ייקחו להם לנשים כי אם בתולות, מדבר בכהן גדול או מותר רק בבתולה. וכן תחילת הפסוק שהזהירה לקיחת אלמנה שאינו שייך כי אם בכהן גדול. וסייפה, סוף הפסוק שאומר, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, מדבר בכהן אדיוט שמותר באלמנה, וכיצד ייתכן שהפסוק נחלק באמצעו לדבר בכהן אדיוט שלא דיבר עליו עד עכשיו? אמר לאין, אכן כן, סוף הפסוק מדבר בכהן אדיוט, אף שתחילתו מדבר בכהן גדול. שאל רב נחמן את רבה, וכתב קרא אחי, וכי דרך הפסוקים לכתוב כך בלא לפרש שמעתה, באמצע הפסוק מתחילים לדבר בעניין אחר? אמר להשיב לו רבה, אין, אכן כן, שרי מצינו דכתיב אצל שמואל הנביא, ספר שמואל א' פרק ג' פסוק ג', ונר אלוקים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם, ומשמע ששמואל היה שוכב בהיכל שבמשכן שילו, ויש לתמוע על כך, והרי שנינו במסכת סנהדרין בדף קופה לפעמוד ב', שאין ישיבה מותרת בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, וכיצד שכב שמואל בהיכל, אלא יש לחלק את הפסוק לשניים, נר אלוקים טרם יכבה בהיכל השם, ששם עומדת המנורה ובא נר התמיד, ושמואל שוכב במקומו בבית משמר הלוויים, שהיו שומרים את הבית. ואם כך, הרי שמצינו שדרך המקראות להיחלק, אף שאין מפורש הדבר בפסוק. שואלת הגמרא עוד על הפסוק בספר יחזקאל. נאמר שם בספר יחזקאל, פרק מ"ד, פסוק כ"ב, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, וכי רק אלמנה שהתאלמנה מכהן אין, אכן הותרה לו, והאלמנה מישראל לא? לא הותרה לו, והרי לא הוזהר כהן אדיוט כלל על אלמנה, ויכול להינשא לכל אלמנה. משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך היא כוונת הפסוק, מכהן ייקחו מי שהוא משאר כהנים, דהיינו שאינו כהן גדול, ייקחו אותן לנשים, וכך פירוש הפסוק. והאלמנה אשר תהיה אלמנה אפילו אם היא ישראל, מכהן ייקחו כל שהוא משאר הכהנים שאינו כהן גדול, אלא כהן אדיוט ייקחנה. מביאה הגמרא ברייתא שכך מפרשת את הפסוק, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, מכהן ייקחו מי שהם משאר כהנים ייקחו את האלמנה, דהיינו כהנים אדיוטות, הם יכולים להינשא לאלמנה. מביאה הברייתא פירוש נוסף בפסוק, רבי יהודה חולק ואומר פירוש הפסוק כך הוא, אלמנת אדם שהיה אותו בעל מן הראוי להיות מסיעים את ביתו לכהונה, אותם ייקחו להם לאישה, והפסוק בא למעט אלמנת גר שאין מסיא את ביתו לכהונה, שאלמנתו אף היא אסורה לכהן. מבאר את הגמרא שרבי יהודה שחולק על תנא קמא ומבאר ביור אחר, בפסוק הולך לטעמי, הולך לשיטתו. דאמר במשנה לאל בדף ע"ז עמוד א', שבת גר זכר כבת חלל זכר, ולמד זאת ממה שאמר יחזקאל, מזרע בית ישראל, ודורש רבי יהודה שיהיה כל זרע מישראל, ולכן הוא מפרש אותו פסוק ביחזקאל, ממשיך להורות שכמו כן פוסל הגר את האישה בביאתו, ולכן אלמנתו אסורה לכהנים, משום שכל שאתה הכהן נושא את ביתו אתה נושא, אתה רשאי לשאת את אלמנתו שאין הוא פוסל אותה לכהונה, וכל שהיא אתה נושא ביתו וזהו הגר שפירשתי לך קודם, היא אתה נושא אלמנתו שנפסלת מן הכהונה. שנינו במשנה, רבי יוסי אומר, רב גר שנשא גיורת ביתו כשירה לכהונה, אמר רב אמנון המשמי דעו להלכה כרבי יוסי שבת הגר והגיורת כשירה לכהונה, וכן אמר רבא בר חנה הלכה כרבי יוסי, ומיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סלסול, שבח ומעלה בעצמן לינו כשיטת רב לזר בן יעקב, ולשאת רק גיורת שאביה או אמא מישראל. ואתה מפורש בתוספת רבינו פרץ, שאחרי שחרב בית המקדש אין מבחינים כל כך בקשירים, וגם אין בודקים ביחוסי כהונה ולוויה, ולכן היו יראים שלא יתערבו בהם פסולים מעט מעט, ועשו הרחקה והחמירו כרב לזר בן יעקב. והיה דרמה הוסיף שחששו שהגירים אינם פורשים מלשאת ממזרים. אמר רב נחמן, אמר לי, אונה, אם בא כהן להימלך להתייעץ איזו גיורת ייקח, מורים לו כרב לזר בן יעקב, אבל אם נסע כבר בת גר וגיורת, אין מוצאים אותה ממנו משום שהעיקר כרב יוסי. חיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ע"ח עמוד ב'. המשניות הקודמות עסקו בדיני יוחסין וביניהם בדיני ממזרים. המשנה שלפנינו דנה בנאמנות האב והאם להעיד על בנם שהוא ממזר. אומרת המשנה, אומר על בנו, אדם האומר על בנו, בני זה ממזר כיוון שנולד מאישה אסורה עליי באיסור כרת שהדין הוא שהוולד ממזר, אינו נאמן, מפני שהוא קרוב לבנו ופסול להעיד עליו. וכותב הפני יהושע שאב לבדו לא היה נאמן אף אם היה כשר, שרי יש צורך בשני עדים כדי לפסול, והחידוש הוא שאף אם יצטרף עם מועד נוסף לא יהיו נאמנים כיוון שאב פסול להעיד על בנו. והר"ן פירש שכוונת המשנה שאב אינו נאמן כיוון שהוא לבדו ועד אחד אינו נאמן נגד חזקת הכשרות שיש לבן. והטעם שאין עד אחד נאמן בעידות זו, אף שבכל עידות על איסורים עד אחד כשר, כמבואר במסרת גיטין בדף ב' עמוד ב', מבאר המאירי שהחמירו חכמים בעניין יוחסין שאין עד אחד נאמן. ורבי עקיבא איגר כתב שיוחסין הם כמו דבר שבערבה שצריך לזה דווקא שני עידים, כמבואר לאלי בדף נ"ח עמוד ב'. והמאירי כתב טעם נוסף לכך שאין אב נאמן משום שאין אדם משים עצמו רשע, וממילא אינו יכול להעיד על עצמו שעשה מעשה איסור ובעל אישה אסורה לו. ממשיכה המשנה ואומרת, ולא רק אם האב לבדו אומר כן, אלא אפילו אם שניהם, האב והאם, מודים על העובר שבמאה, שבבטן האם שממזרו ולא נתעברה ממנו אלא מאיש אחר, אינם נאמנים. רבי יהודה חולק ואומר שבשני האופנים הנזכרים במשנה נאמנים, האב נאמן לומר שבנו ממזר. זו המשנה שלנו הראשונה, מתוך שתי המשניות המצויות בדף ע"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אפילו שניהם מודים על העובר שבמאה ממזרו אינם נאמנים. שואלת הגמרא, מהי ואפילו שניהם מודים, מה החידוש בדין הזה שנאמרה בו הלשון אפילו? הרי כבר מהדין הראשון במשנה למדנו שאב אינו נאמן כיוון שהוא קרוב, ומה החידוש בכך שגם האם אינה נאמנת? משיבה הגמרא, לא מבעיה כאמר, אתה נשנה את הדינים במשנתנו באופן שהדין הפשוט נאמר תחילה שלא נצרח לאומרו, ואחריו הדין המחודש. כלומר, לא מבעיה לא נצרח לומר דין זה שכאשר איהו האב מעיד הוא אינו נאמן משום דלו קימלי, אין האב יכול לדעת בוודאות אם אשתו נתעברה ממנו או מאחר, ולכן פשוט שאינו נאמן, אלא אפילו היא, האם, דקימלה, שהיא יכולה לדעת בוודאות שהתעברה מאחר ולא מבעלה, מכל מקום לא מהם, אינה נאמנת לפסול את בנה, מפני שצריכים דווקא שני עדים כשרים, ככל עדות שבתורה. מבארת הגמרא שיש חידוש נוסף בדין השני של המשנה, ולא מבעיה אין צורך לומר איך דאית לחזקה דקשרות, במקום שיש לה בן חזקת כשרות שכבר נולד והוחזק כבלת כשר, דלא מאמני, שהוריו אינם נאמנים לפוסלו אחר כך ולומר שהוא ממזר, כמו שהתבהר בדין הראשון שבמשנה, אלא אפילו כשמעידים על עובר שעדיין לא נולד, נמי גם בזה אף דלייטלי, חזקה דכשרות, אף שאין לה עובר חזקת כשרות שהרי לא נולד עדיין, מכל מקום לא מאמני, אין הוריו נאמנים לומר שהוא ממזר. ועוד שנינו במשנה, רבי יהודה אומר נאמנים, מביאה הגמרא ברייתא של דברי רבי יהודה ומבארת את המקור לדינו מן התורה. כדתניא, כפי ששנינו בברייתא שרבי יהודה דרש את הפסוק שנאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז בפרשת ירושת בכור, שם מבואר שבן בכור יורש פי שניים מאחיו, ואין האב רשאי להוריש לבן אחר את חלק הבכורה. נאמר בפסוק, כי את הבכור בן השנואה יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, ותיבת יקיר מיותרת. ויש לדרוש הכוונה שאב יקירנו לאחרים יגלה ויקיר את בנו לבית דין שאינם מכירים אותו. והרשב"ם כתב במסכת בבא בתרא בדף קכ"ז שאף כשהוחזק על אחד הבנים האחרים שהוא הבכור, אב נאמן לומר על בן זה שהוא הבכור. מכאן מדרשת פסוק זה אמר רבי יהודה שנאמן אדם לומר על בן אחד מתוך בניו זה בני הבכור, ויטול פי שניים בירושתו. וכשם, כמו שנאמן אדם לומר על אחד מבניו זה בני בכור, כך נאמן אדם כהן לומר על בנו זה בן גרושה, וממילא הוא חלל ופסול לכהונה. וכן נאמן לומר על בנו זה בן חלוצה והוא חלל מדרבנן. אף שמן התורה אין בן חלוצה נחשב כחלל, מכל מקום חכמים גזרו עליו שיהיה דינו כחלל. כמה מבואר במסכת יבמות בדף כ"ד, משום שהוא דומה לבן גרושה שהוא חלל מדאורייתא. ועל חלל דרבנן החמירו שיהיה דינו גם ככהן וגם כישראל. כלומר, שאינו נטמא למתים ולא נושא את הפסולות לכהונה, כיוון שמן התורה דינו ככהן, אבל אינו אוכל בתרומה ולא משמש ככהן, כיוון שחכמים גזרו שיהיה דינו כחלל, אומר המאירי. והחכמים חולקים על רבי יהודה ואומרים שאדם אינו נאמן לומר על בנו שהוא בן גרושה או בן חלוצה. אבל חכמים מודים לרבי יהודה שנאמן לומר על בנו שהוא בכור. כך אומר רשי. הרשב"ם חולק עליו וסובר שגם בזה חולקים חכמים על רבי יהודה וסוברים שאינו נאמן. מקשה רב נחמן על דברי הברייתא. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב אבי שלמה מובן הדבר לרבי יהודה היינו דכתיב בתורה נאמר יקיר שפסוק זה בא ללמדנו שאדם נאמן לומר על בנו שהוא בן גרושה או בן חלוצה. אלא לרבנן שסוברים שאינו נאמן לומר על בנו שהוא בן גרושה או בן חלוצה. קשה יקיר למה לי מדוע הוא צריכה התורה לכתוב תיבת יקיר. מתרץ את הגמרא שחכמים דורשים מהמילה יקיר שנאמן האב לעניין בכור באופן שצריך הקירה שצריך הבכור שיקירו לאחרים וכגון שבא הבכור ממדינת הים ולא היה מוחזק עד עתה כבכור שבזה מודים חכמים שנאמן האב לומר שהוא בכור. שואלת הגמרא למה היא הלכת על עניין איזו הלכה נאמר שהאב נאמן לומר על בנו שהוא בכור. אם לעניין לתת לו פי שניים בירושתו כדין בכור הרי פשיטה פשוט שהוא נאמן ולמה לקרא מדוע יש צורך בפסוק לחדש זאת וטעם נאמנותו כיוון שמיגו מתוך דיבה היא מיתווה למתנה שאם ירצה לתת לו אפילו את כל נכסיו במתנה ולא בתורת ירושה מי לא יאהב אליי וכי לא יוכל לתת לו וכיוון שבידו לעשות זאת נאמן אף לתת לו אותם על ידי אמירתו שהוא בכור ויטול פי שניים בירושתו ולכן לא הייתה צריכה התורה לפרש את הדין הזה. אז אם כן חוזרת השאלה לעניין איזה הלכה נאמר שאב נאמן לומר על בנו שהוא בכור. משיבה הגמרא לימוד מהמילה יקיר זה בנכסים שנפלו בירושה לאב ולאחר מכן לאחר שכבר העיד על בנו שהוא בכור. שבשעת הכרת הבכור לא היו בידו ולא היה כוח ביד האב לתת לו נכסים אלו במתנה שהרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ובשעה שנפלו הנכסים לרשות האב היה אב במדינת הים ואינו יכול להקנות לו אותם ולכן הוא אומר זאת קודם שילך למדינת הים כדי שאף נכסים שיפלו לו לאחר זמן ייטול בהם הבכור פי שניים. כלפי האופן הזה לומדים מהמילה יקיר שאדם נאמן לומר על בן מסוים שהוא בכור וירש פי שניים גם מנכסים שיבואו לידו לאחר אמירה זו. שואלת הגמרא לרבי מאיר דאמר לאל בדף סמך ג' עמוד א' שאדם מקנה דבר שעדיין לא בא לעולם יקיר למה לי? מה הוא ידרוש מן המילה יקיר? שרי אין שום חידוש בנאמנות האב כיוון שהוא יכול להקנות לבן הזה גם נכסים שעדיין לא באו לרשותו ושייך אצלו המיגו אף לגבי הנכסים הללו ואיך הוא ידרוש את הפסוק? משיבה הגמרא שרבי מאיר ילמד מהפסוק שנאמנות האב לומר שבן זהו הבכור מועילה באופן שנפלו לו לאב נכסים כשהוא גוסס והחידוש הוא שאף שאין האב יכול להקנות לבן הזה את הנכסים שיפלו לו באותה שעה כיוון שאין גוסס יכול להקנות נכסיו לאחר וממילא לגבי נכסים אלו אין לו מיגו שהיה מקנה אותם בעצמו לבן הזה וחידשה התורה שאף לגבי נכסים אלו נאמן האב בדבריו שבן זהו בכור ויטול גם בהם הבן פי שניים ודווקא נכסים שיפלו לו כש יהיה גוסס חידשה התורה שיכול להקנות, אבל אינו יכול להקנות נכסים שיפלו לו לאחר שימות. שהרי נכסים אלו אינם מצויים לו בחייו, ודרשו בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קוף חף ג' מהפסוק, בכל אשר ימצא לו שרק בדבר המצוי אצלו בחיי האב יורש הבכור פי שניים, אבל בדבר שיפול לו לאחר מותו אין זה נחשב שמצוי אצלו, ובכור לא יורש בזה פי שניים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף ע"ח עמוד ב'. במשנה לאל בדף ממא עמוד א' התבאר שאב רשאי לשלוח שליח לקדש את ביתו הקטנה עד שהיא בת 12 שנה ויום אחד, או הנערה מגיל 12 שנים ויום אחד עד 12 ושישה חודשים. המשנה שלפנינו עוסקת בדין אדם ששלח שליח לקדש את ביתו, או אישה שנתנה רשות לשליח לקבל עבורה קידושין, ולבסוף שניהם קידשו, גם השליח וגם האישה, או האב, קידושיו של מיכלים. ואף שלכאורה המשנה הזו, שייכת יותר לפרקים הקודמים, היא נשנית כאן משום שהגמרא לקמן בדף ע"ט עמוד א' מבארת את דיני המשנה שהאישה אינה בקיאה ביוחסין, ומשום כך באופן שנתקדשה על ידי עצמה וגם על ידי שליח, נוח לה שקידושי השליח שהוא בקיא ביוחסין יחולו, ולכן שייכת המשנה הזו לענייני יוחסין שבהם עוסק הפרק הזה. כך מפרש תלמיד רש"י. אומרת המשנה, מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את ביתו וקידשה השליח לאדם פלוני והלך אף הוא האב עצמו וקידשה לאדם אחר הדינו, שאם הקידושין שלו של האב קדמו לקידושיו של השליח קידושיו של האב קידושין וקידושי השליח אינם חלים כיוון שכאשר האב קידשה גילה דעתו שמבטל את השליחות ומעטה אין השליח יכול לפעול בשליחות האב ואם הקידושין של שלוחו קדמו לקידושי האב קידושיו של השליח קידושין וקידושי האב אינם חלים שהרי היא כבר מקודשת ואם אינו ידוע מי קידשה ראשון האב או השליח הרי היא בספק למי נתקדשה ומשום כך כשתרצה להינשא לאחר שניהם האיש שקידשה על ידי האב והאיש שקידשה על ידי השליח נותנים לה גט, ואם שניהם רצו, הסכימו, אחד מהם נותן לה גט, ואחד מהם כונס, נושא אותה לאישה. וכאשר האחד כונסה לאישה, הוא צריך לקדשה פעם נוספת בקידושין גמורים, מאחר שיש ספק שמה בשעת הקידושין הראשונים, כבר הייתה מקודשת ולא חלו קידושיו. כך אומר רבינו ירוחם. ואילו המערי בעירב חולק וסובר שאין צריך לקדשה שוב, וזה החידוש במשנה שיכול לקונסה בלא שיקדשנה פעם נוספת. ודינים אלו, אומרת המשנה, נאמרו גם בשליחות שהאישה עצמה עשתה. אומרת המשנה, וכן האישה שהיא גדולה וכבר יצאה מרשות אביה שנתנה רשות לשלוחה, לקדשה, לקבל עבורה קידושין וקידשה השליח לאדם פלוני, והלכה אפי וקידשה את עצמה ונתקדשה לאדם אחר. הדינו, שאם הקידושין שלה קדמו לקידושי השלוחה, קידושי הקידושין וקידושי השליח אינם חלים, ואם הקידושין של שלוחה קדמו לקידושין שלה, קידושיו של השליח קידושין והקידושין שלה אינם חלים, שהרי היא כבר מקודשת. ואם אינן יודעין מי קיבל קודם את קידושיה, היא או השליח, הרי היא בספק למי נתקדשה, ומשום כך, כשתרצה להינשא לאחר, שניהם, האיש שקידשה על ידה והאיש שקידשה על ידי השליח, נותנים לגט, ואם שניהם רצו הסכימו, אחד מהם נותן לגט ואחד מהם כונס נושא אותה לאישה. והגמרא בסמוך מבארת מדוע המשנה הוא צריכה לנקוט שני מקרים דומים השווים בדינם. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ע"ח עמוד ב' וסיומה בדף ע"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. המשנה הביאה שני מקרים דומים השווים בדינם, ומבארת הגמרא שיש חידוש בכל אחד מהאופנים. אומרת הגמרא, וצריכה וצריכה המשנה להשמיענו את שני האופנים, משום שבכל אחד מהם יש חידוש. דהי השמיענן גבי דידי, שאם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הרישא שאב שלח לקדש את ביתו, היינו אומרים שדווקא אצל האב, אם קידושיו קדמו חלו הקידושין שלו, כי הוא מתכוון לבטל את השליחות ששלח לקדשה, משום דגברא קימליה ביוחסין. האיש בקי וביוחסין ורוצה שביתו תתקדש לאדם מיוחס, ולכן כאשר קידשה בוודאי מצא חתן מיוחס לביתו ורוצה שקידושיו יחולו והשליח יתבטל משליחותו. ואף אם באמת השליח קידשה לאדם מיוחס, יותר מכל מקום האף סובר שהוא מדייק יותר ומבטל את השליחות, אומר התוספות הראש. אבל בסיפה שמדובר באיתתה, באישה דלא קימלה שאינה בקיאה ביוחסין, האם היינו אומרים שאף שקידשה את עצמה ראשונה לא נהבו קידושי הקידושין, לא יחולו הקידושין שלה, כיוון שלא ביטלה את השליחות משום שחששה שמה השליח יקדשנה לאדם מיוחס יותר. לכן משמיעה המשנה את הדין השני, שאף כשהאישה שלחה שליח וקידשה את עצמה קודם השליח, חלו קידושיה למי שהיא התקדשה. וכן להפך אומרת הגמרא, היא השמוינן גבי דידה, אם הייתה המשנה משמיעה לנו רק את הסיפה שהאישה שלחה שליח שיקדשנה, היינו אומרים שדווקא אצלה אם קידושיה קדמו חלו הקידושין שלה, משום דאית את הדייקה, מכיוון שאישה מדייקת בייחוס ורק לאחר מכן מין סבא, ניסית. רק לאחר מכן, כי היא רוצה להינשא לאדם מיוחס, ולכן היא מבטלת את שליחותו של השליח. אבל ברישא שמדובר באב שמקדש את ביתו, איו אימה לא אכפת לי, היינו אומרים שלא אכפת לאב שביתו תינשא לאדם פחות מיוחס, ולכן הוא סומך על קידושיו של השליח. ואף על פי כן הלך וקידשה לאדם אחר, כי התכוון שאם השליח לא ימצא למי לקדשה יחולו קידושיו, לכן צריכה או צריכה המשנה להשמיענו את שני הדינים, מפני שבכל אחד מהם יש חידוש. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף ע"ח במסכת קידושין, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כהן גדול שקידש אלמנה ובעליה, כמה לוקה? שאלה שנייה, כהן שרק קידש את הפסולה לו או רק בעלה, האם לוקה? שאלה שלישית, מה הם השיטות בדין בת גר אם מותרת לכהונה? שאלה רביעית, מה הלכה למעשה בזה? שאלה חמישית, מה נדרש לפי חכמים מהמילה יקיר? והשאלה האחרונה על דף ע"ח, האם הגוסס יכול להקנות נכסים לאחר? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה בדף ע"ח במסכת קידושין, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום.
ויבואו למקמה ולמשנה וללימוד ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
אוחזים אנו במסכת יבמות אשר בסדר נשים, פרק ב' משנה ת'. המשנה מביאה מקרים נוספים שאסרו חכמים לשאת אישה מחמת או מחשש הוצאת לעז. אומרת המשנה, מביא גט ממדינת הים שליח המביא גט ממדינת הים לאישה בארץ ישראל, וכאשר נתן את הגט לאישה אמר בפני שני עדים, בפני נכתב הגט ובפני נחתם, כפי שצריכו חכמים שהשליח יעיד. לא יישא שליח זה את אשתו של המגרש שנתגרשה בגט זה, שמאחר שהגירושין תלויים בעידותו יש לחשוש שמא יאמרו שהיא שקר, כדי שיוכל לסייתה. כיוצא בדבר הבא להעיד לאישה שמת בעלה כדי להתירה להינשא ואמר, מת או הרגתיו או הרגנו הוא, לא יישא את אשתו, שכן גם במקרה זה של החשוש שמה יאמרו, שהעיד שקר כדי לסייטה. רבי יהודה אומר, אם העד אמר, הרגתיו לא תינשא אשתו של בעל זה כלל, שהרי עד זה מודה שהוא רשע ופסול לעדות, ואם כן אי אפשר להתיר את האישה להינשא על פי עדותו. אבל אם אמר הרגנו, תינשא אשתו לאחר, שכן הוא אומר שהיה עם אורגב, ולא שהוא עצמו השתתף בהריגתו. מסכת יבמות פרק ב' משנה יהודה, משנה ממשיכה לעסוק בעניין נשים שאסור לסייטן משום חשש לעז. אומרת המשנה, חכם שאסר את האישה בנדר על בעלה, דהיינו שהאישה נדרה הנאה מבעלה, והחכם לא מצא פתח להתיר את נדרה והסרה על בעלה, וכתוצאה מכך גירש אותה בעלה, הרי זה החכם לא יסיין השם היומרו שאסרה על בעלה, שלא כדין כדי שיוכל לסייטה. אולם, קטנה יתומה שמענה בפני החכם והתירה להינשא, או שיבמה חלצה בפניו יסיינה, מפני שבמקרים אלו הוא התיר את האישה בבית דין יחד עם עוד שני חכמים, ושלושה אנשים אינם חשודים להתיר אישה שלא כדין. וכולן כל האנשים שנאסרו לשאת את הנשים, מחשש לעז דהיינו המביא גט ממדינת הים, והמעיד לאישה שמת בעלה, וחכם שאסר את האישה בנדר על בעלה, שהיו להם נשים באותה שעה ומתו נשותיהן, לאחר מכן מותרות הנשים שאותרו על ידם או נאסרו לבעליהם להינשא להם. שמאחר שבאותה שעה היו להם נשים, אין לחשוד בהם שמה התכוונו לשאת את האישה שהתירו. וכולן כל הנשים שהוזכרו בשתי המשניות האחרונות שנאסרו להינשא, מחשש לעז שניסו לאחרים לאחר אותו מעשה ואחר כך נתגרשו שנתעלמנו מבעלים השניים, מותרות הם עכשיו להינשא להם לאותם אנשים שהביאו להתרן או שגרמו להם לאסר על בעליהם, שמאחר שניסו תחילה לאנשים אחרים, אין מקום לחשוד בשליח, בעד או בחכם, שפעלו בכוונה כדי לשאת אותן. וכולן כל הנשים הללו אסורות להינשא רק לאנשים שהביאו להתרן או שגרמו להם לאסר על בעליהן, אבל הן מותרות להינשא לבניהם או לאחיהן של אלו, שאין אדם חשוד לחתו כדי שיוכל אדם אחר ליהנות מכך אפילו אם הוא קרובו. לפיכך אין לחשוש שמה יחשדו שעשו כן כדי שיוכל בנם או אחיהם לשאת אותן. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת יבמות במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותא. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני ט"ו במרחשוון תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף ע"ח במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאורי מעליה וכל מיני דמי איתם. מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, תזיין במרחשוון תשפ"ד ונלמד את דף ע"ט במסכת קידושין, סמוך ונראה בעזרת השם ובישועתו לסיום מסכת קידושין על פי בית דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא, בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, כל הישועות.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.